שלום וברכה קהל קדוש. תודה. תעבדוך אמין. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דרך השם. מת רבנו מאור עינינו, רמח"ל. זכותו יגן עלינו. אמן. אנחנו בחלק שני. נדמה לי שהגענו כבר לפרק חמישי, נכון? שביעי כבר? וואו, דברים זזים מהר. אנחנו בתוך שביעי? התחלנו את שביעי. השפעת הכוכבים. נכון, אני זוכר. כאמור, המקצוע, אפשר לומר, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה חוכמה, המקצוע נקרא אסטרולוגיה. יש לו מהלכים במהלך ההיסטוריה, זה מקצוע עתיק מאוד. עוד לפני מתן תורה עסקו בזה הרבה, הבבליים במיוחד, ההודים, הסינים, מצרים. האמינו שגורלו של האדם תלוי במערך של הכוכבים בשעת הלידה. כלומר, איך שנראו הכוכבים בשעה שהאדם נולד, זה קובע את כל מהלך החיים שלו. אם יהיה עשיר או עני, חכם או טיפש, בריא או חולה, גבוה או נמוך, לפעמים אולי אפילו גם צדיק ורשע. ובעל אופי כזה, אופי כזה. והדבר הזה היה בעצם, לפי הרמב״ם, זוהי עיקרה של עבודת כוכבים. זאת אומרת, עיקר עניינה של המיתולוגיה וכדומה, זה תלוי בדברים כאלה שהרמב״ם רואה בהם שטויות מוחלטות. כפי שציינו בשיעור הקודם, רבי אברהם בן עזרא סבור לא כך, אלא הוא סבור עד רבה שיש לחוכמת האסטרולוגיה ערך, ולא עוד אלא שהוא כתב ספרים בעניין זה. אמנם קיבלתי מייל מאחד מידידיי שאמר לי שניתן להבין את דברי רבי אברהם בן עזרא באופן אחר. זה נכון לגבי מה שהוא כותב בפירושו לתורה, אבל זה לא נכון ביחס לספרי האסטרולוגיה המפורשים שהוא כתב. אלא מה? ייתכן מאוד בהחלט שבפירושו לתורה הוא רומז לדברים אחרים קשורים לתורת הקבלה, אבל זה קשור לוויכוח האם רבי אברהם בן עזרא הכיר את תורת הקבלה או לא, וזה לא הנושא שלנו. על כל פנים, יש פה מחלוקת כותבית בין האבן עזרא לבין הרמב״ם. יש לנו באמצע דעה אמצעית של הרמב״ן. הרמב״ן אומר שאף על פי שיש ממש באסטרולוגיה, התורה אסרה להשתמש בזה. אבל אם נודע לאדם שלא מרצונו, שלמשל הגיע אליו אסטרולוג ואמר לו, אני יודע את מערך ההורוסקופ שלך ואני יודע שאם תצא ביום פלוני לדרך אתה תמות או אתה תשבור את הרגל או כך וכך, אז אומר הרמב"ן, חייבים להתחשב בזה, משום שנאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, רק שלכתחילה לא עושים את זה משום תמים תהיה עם השם אלוהיך. זה עמדה אמצעית. זאתי הדעה, אם כן פה שלוש דעות בהלכה, הרמב״ם והאבן עזרא. הפוסקים פחות או יותר קיבלו את דעת הרמב״ן, הדעה האמצעית, שאף על פי שיש מהלך של השפעת הכוכבים, אנחנו לא צריכים להתחשב בזה, ואפילו יש בזה איסור דאורייתא, זה מה שכתוב בגמרא, אין שואלין בקלדיין, כן, שאסור לשאול את חכמי הכוכבים שאומרים על פי הכוכבים מה יהיה גורלו של האדם. מה שבעיקר הפריע לרמב״ם בזה, זה שיש בתפיסה הזאת, בשיטה הזאת, כמין ביטול של הבחירה החופשית של האדם, האוטונומיה שלו. אם כן, מה יאמר הרמב״ם על מי שיאמר שמערך הכוכבים רק נותן נתונים או נטיות לאדם, אבל האדם יכול להתגבר על זה? ייתכן שהרמב״ם היה מסכים, רק שאין לו נטייה להסכים לדבר הזה, בגלל שהוא רואה בזה איזה מין שריד של המיתולוגיה העתיקה, ושאפילו חכמי יוון לא הלכו אחרי זה. וגם מה שמובא בתלמוד, נתונים אסטרולוגיים בתלמוד, על זה אומר הרמב״ם, א', הדברים האלה הם דברי יחיד מבין החכמים, בית זה דבר שהוא אמר לפי מה שהוא ראה, לפי שעה. ודבר נוסף, אומר הרמב״ם, משפט קצת סתום, אדם צריך שיהיו לו עיניים קדימה ולא אחורה. מה הדבר הזה בא לומר? שמה שפעם האמינו, לא חייבים תמיד להאמין. אפילו אם זה מובא בתלמוד. כן. זאת היא העמדה של הרמב״ם. וטוב, יש בזה צריך לברר, אבל התלמוד הרי מחייב את כל ישראל, כפי שהרמב״ם בעצמו כותב שהתלמוד מחייב, אז איך הוא יכול להגיד שיש דברים שלא מחייבים? אז זה נושא לדיון בפני עצמו, לגבי סמכות התלמוד, מאיפה זה בא, מה אמור. אבל לא על זה נדבר כעת, מה שצריך להבין שיש כאן שיטה רביעית. יש גם שיטה רביעית, שיטת המקובלים. חכמי הקבלה, הארי ועוד אחרים, אומרים שבאמת למזל אין כוח. אין מזל לישראל, המזלות זה לא עובד, אבל מה שכן עובד זה העולמות העליונים. העולמות העליונים, צירופי השמות, שמות הוויה וכו'. יש שפע מיוחד אלוהי שתלוי בזמן ובמקום, זה אכן נכון. והשפע הזה יש לו צינור, הצינור זה כוכבים. לכן עובדי עבודה זרה שראו, שתפסו את זה, שהשפע עובר דרך הכוכבים, ייחסו את הכוחות האלה לכוכבים, וזה הבסיס של עבודה זרה. אבל אפשר לומר שיש מערכות מסירת השפע, וזה הכוכבים, וזה, אז אני רוצה לפי זה כבר לא אסטרולוגיה, זה אסטרו-קבלה, אם תרצו. כן. זה השיטה של המקובלים, והיא הבאה לידי ביטוי גם פה ברמח"ל. עד כאן ברור? טוב, אז נוכל להמשיך הלאה. מי אני שאני אחשוב משהו בכלל, להשים את ראשי בין הרים? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבדו. השפעת הכוכבים. הנה בארנו בחלק הראשון שכל ענייני הגשמים, אגב צריך להבין שיש משהו מעין אסטרולוגיה ברמב״ם עצמו. הרמב״ם בספר מורה הנבוכים מתעניין במספר 4. יש, אצל הרמב״ם יש איזה שיטות מיוחדות, צריך לפעם לעבור על זה. משמעותן של מספרים אצל הרמב״ם, למרות שבאופן רשמי הרמב״ם מעולם לא מדבר על זה שיש לה מספרים משמעות, אבל רואים שבאופן קבוע יצאו יש מספרים מסוימים שחוזרים, בין היתר המספר 4. והדבר הזה יש לו ביטוי חזק מאוד במורה בחלק שני, שם הוא מדבר על היחס בין הגלגלים לבין היסודות. עולם היסודות, כמה יסודות יש לפי הקדמונים? 4. 4, נכון? שהם עפר, מים, אש, רוח ואש, נכון? זה ארבעת היסודות של העולם התחתון. כמה גלגלים יש? הרבה. יש הרבה. אומר הרמב״ם, למרות שיש הרבה, אפשר לחלק אותם לארבעה. ואומר, גלגל הירח זה דבר אחד, גלגל החמה דבר אחר, שבע כוכבי לכת זה קטגוריה אחת, והכוכבים הקבועים זה עוד קטגוריה, ארבעה. והוא אומר כך, גלגל השמש משפיע על יסוד האש, גלגל הירח על יסוד המים, השבעה כוכבי לכת על יסוד הרוח, וגלגל הכוכבים הקבועים על יסוד האפר. אף אחד לא הכריח את הרמב״ם לומר את זה, זה לא נמצא לא באריסטו ולא בקדמונים, זה החלטה שלו. זאת אומרת שיש בכל זאת משהו, זה מין שפע כללי שהרמב״ם מכיר שקיים בין העולם העליון לבין העולם התחתון, וזה מורה על איזושהי קרבה אינטואיטיבית לתורת הקבלה. בכל זאת, זה דבר מעניין, לא תמיד שמו לב לזה נראה לי. טוב, בחלק ב' שהוא מדבר שם על, על הגלגלים, בפרקים על אסטרונומיה. טוב. הנה בארנו בחלק הראשון. עכשיו אני חוזר כאן לרבנו, מאור עוזנו, הרמח"ל. הנה בארנו בחלק הראשון, למה אין לך ספר? הנה בארנו בחלק הראשון, חלק ראשון, שכל ענייני הגשמים, שורשם הוא בכוחות הנבדלים. מה זה הכוחות הנבדלים? הספירות. כן, העולמות העליונים, מה זה ספירות? הרצונות של הבורא, או מה שהרב קוק מכנה בשם האידיאלים האלוהיים. ואומנם, שם משתרשים העניינים האלה בכל הדרכים שצריכים להשתרש. כלומר, מוצאים את שורשם שם. ואחר כך צריכים להיעתק ולהימשך אל הגשמיות בצורה שצריכים למצוא בו. מה קורה שם? מה זה? והנה, לצורך זה, הוכנו הגלגלים וחוכביהם שבהם ובסיבוביהם נמשכים ונתקים כל אותם עניינים שנשתרשו ונזמנו למעלה ברוחניות, אל הגשמיות פה למטה, ועומדים פה בצורה הראויה. כלומר, הגלגלים זה הביטוי הקדום בשביל הכוכבים, הגלקסיות. כל זה, אומר הרמח"ל, זה לא סתמי, זה לא מקרי שזה קיים, זה קיים גם עבורנו, יש לזה משמעות עבורנו. ואומנם, מניין הכוכבים ומדרגותיהם לכל מחלקותיהם, היו כפי מה שראתה חוכמה עליונה, היא אותו צריך ונאות, אלא העתק הזה שזכרנו. כלומר, העתקת השפע מן הנבדלים אל העולם הגשמי. יש דבר שמעניין לגבי הכוכבים. יש הרבה מאוד כוכבים. יש מיליארדי מיליארדי מיליארדים של כוכבים. ומה זה כוכבים? זה כדורים של גז בוער. זה רוב המציאות. הרוב המוחלט של המציאות זה גז בוער. זה קצת מאכזב, נכון? הם חושבים שעולמו של הקדוש ברוך הוא, אפילו בעולם הזה זה יותר מעניין. יש עצים, יש גזר, יש שפן שאוכל את הגזר, יש דברים, זה חי. כן? שם זה כאילו מישהו שכח לסגור את הברז, וזה בוער. כמה זמן? מיליארדי שנים. בשביל מה זה טוב? אז היום כבר מגלים כוכבי לכת רחוקים מסביב לכוכבים הרחוקים. מצאו. זה גם לא כל כך מעניין אותנו, זה כזה רחוק, שהסיכוי שלנו שאי פעם יהיה לנו קשר עם המקומות האלה, שואף למינוס חמש. אז למה בכלל אנחנו, למה כל זה? אפשר להגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא ברא לך את מערכת השמש, המערכת הקרובה אליך, זה מה שמעניין, זה מה שחשוב. כל השאר, אפשר להגיד, לא קשור לעניין. אבל ייתכן בהחלט שיש קשר בין הכוכבים לבין עולמנו. יש בגמרא במסכת ברכות דבר מאוד מעניין על הפסוק ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. מה זה ותאמר ציון עזבני השם? שהכנסת ישראל אומרת אחרי החורבן וזה כבר לא אכפתך ממני. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה, ביתי, כך וכך כוכבים בראתי. עכשיו, אם עושים חשבון של מספר הכוכבים שהגמרא שמה דנה בו, הגמרא מביאה דרך לחשב את מספר הכוכבים, מספר הכוכבים שהגמרא מונה שמה, הוא יותר גדול ממספר הכוכבים של כל הקוסמוס כמקובל במדע היום. זאת אומרת, התפיסה של חכמים, של מהו העולם הבין כוכבי, המרחב הבין כוכבי, הייתה תפיסה מאוד מאוד גדולה. כן, לא כל אנשי המדע בימי קדם היו כאלה, אבל אצל חכמים כן. במיוחד שהם ידעו גם שהכוכבים הם גדולים. התלמוד אומר, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד עומד. כלומר, אז בעצם הייתה תפיסה אדירה. והגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, כנסת ישראל, כל זה בראתי ולא בראתי אלא בשבילך. ואת אומרת, עזבני השם. אז זאת אומרת שלפי התלמוד כן בהחלט ניתן לומר שיש קשר בין המערכת הגדולה הזאת לבין העולם שלנו. הכיצד? יש באחד מכתבי הנאורים של הרב קוק, הוא מעלה השערה, מעניינת כשלעצמה, אני לא חושב שהיא נכונה, אבל בכל זאת יש שם איזה יופי מסוים. הוא אומר שמה שכתוב במשנה, שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, כן, שכל צדיק יקבל 310 כוכבי לכת. ויש מספיק של כולם. האנשים מוצאים משכנתה, מוצאים את כל החיים שלהם בשביל 10 מטרים מרובעים נוספים, נכון? פתאום אתה מקבל כוכב לכת שלם, לא שווה, כן? 310, כן? זה שווה. אז ככה אומר הרב קוק. מה שהרעיון הזה של הרב קוק רוצה לומר, אני לא בטוח שהרב קוק לקח את זה ברצינות, כן? אבל הרב קוק רוצה לומר שאל תהיה אדיש לזה שיש מרחבים גדולים שאתה לא מבין אותם. אבל ייתכן גם לראות את זה אחרת לגמרי. אם היינו לוקחים אדם ומקטינים אותו ועושים אותו מאוד פיצי, גובה של מולקולה, והיו אומרים לו, תעשה טיול בתוך המוח של האדם. והיו שואלים אותו, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה צינורות. והיו אומרים לו, אתה יודע, כל הצינורות האלה שאתה רואה, והחוטים האלה שאתה רואה, זה תודעה. אומר האדם, מה זה תודעה? זה השטויות האלה, זה חוטים. כי אתה לא מבין את המערך הגדול שבתוך אתה נתון. מי ערב לנו שכל הקוסמוס כולו איננו איזה מוח אחד גדול, בעל תודעה, הרבה הרבה מעבר ליכולת הקליטה שלנו. ואז יוצא שיש באמת מערכת אחת גדולה שאנחנו סוף השרשרת שלה. ייתכן. זה קצת דומה לאינטואיציות שהיו לפילוסופים ממקדם, שהאדם הוא בסוף שרשרת הגלגלים והשכלים הנבדלים. הרעיון כשלעצמו לא מחוסר היגיון. אבל רמח"ל פה הולך לא על הרעיון של התודעה הקוסמית, אלא צינורות. זה הרי דבר יותר פשוט ממה שאני אמרתי. אבל זה כלי להעברת השפע. אבל יוצא לפי זה שיש המון צינורות, כמה גלקסיות יש. אגב, כמו שבמוח שלנו אומרים במדע הפופולרי שכמות שהשימוש שאנחנו עושים במוח הוא מאוד קטן, לעומת כל הפוטנציאל שלו. אנחנו משתמשים בחמישית ממה שיכולנו להשתמש. אז גם בקוסמוס אנחנו עושים שימוש מועט. והנה, נשפע מן הכוכבים, כוח הקיום אל העצמים הגשמיים שתחתיהם, שעל ידיהם נעתה קניינם מבחינתו למעלה בשורשים אל בחינתו למטה. ואולם. אז באמת, זה האופן שבו התחתונים מקבלים את השפע מהעליונים דרך הכוכבים. ואולם, עוד עניין אחד, כן, בבקשה. כן, נראה שכן. נכון, נראה שכן. זאת אומרת, הוא עדיין בתפיסה שעושה הבחנה בין הפיזיקה של הגלגלים לבין הפיזיקה התחתונה. לא, זה ודאי שלא. הוא לא, כלומר, הוא משתמש במינוח הזה, אבל הוא כבר ידע שכל הסיפורים האלה הם לא נכונים. כן? הוא ידע על קופרניקוס, הוא ידע על קפלר וכו'. אין לנו שום ספק בדבר. כן. יש אפילו באדיר במרום, יש התייחסות שלו אל הדיבורים של חז"ל על אסטרונומיה. הוא אומר דבר מאוד מעניין שם. זה מובא בהקדמה, בסוף ההקדמה של רבי דוד לוריא, הרד"ל, לפירושו לפרקי דרבי אליעזר. שם הוא כותב, כדי לא להשאיר את הנייר חלק, אביא לך דברים מפירושו של רמח"ל, כתב יד, על הדרזותה. זה אדיר במרום, היום יש לנו את זה. כן, אבל הוא כותב שם, לא להשאיר את הנייר חלק. בזכות הבעיות של הדפוס של מקדם, אז אנחנו זוכים להרבה מאוד חידושים נפלאים. בדרך כלל החידושים המעניינים זה שם, במקומות האלה. אז מה הוא כותב שם? הוא מביא שיש שאלה בכלל בגמרא, הרי יש דיון לגבי שאלה באסטרונומיה אם גלגל חוזר או מזל ומזל קבוע, או גלגל קבוע ומזל חוזר. כן? שאלה באסטרונומיה. מחלוקת בין חכמי יוון לחכמי ישראל. והתלמוד, לפי הגרסה של הרמב״ם לפחות, היא שחכמי ישראל הודו לחכמי יוון. אומר הרמב״ם, למה התלמוד כתב לנו את זה? כדי שנדע שבענייני מדע אנחנו לא קנאים לשום דבר, מי שאומר את האמת מקבלים. יהיה זה גוי, יהודי, סותר דברי יהודי, לא אכפת לנו, מקבלים. אבל רמח"ל זה לא מספק אותו ההסבר הזה, הוא אומר, בשביל מה לספר זה? וכי אנחנו לא יודעים שבמדע, זה שאלה של מדע, נקודה. לא צריך גמרא בשביל זה. אלא הוא אומר, ולכן באמת גם יש שאלה, למה בכלל חכמי ישראל עסקו באסטרונומיה? אם זה בשביל ההלכות שיוצאות מזה, קידוש החודש, בסדר, אפשר להבין. אבל בשביל מה להתעסק באיך הגלגלים מסתובבים, הכוכבים, את מי זה מעניין? כן? זה השאלה ששואל רמח"ל. והוא אומר משהו שצריך לחשוב עליו, אבל הוא אומר, כל הדיבורים שיש בתלמוד בענייני אסטרונומיה, לא הייתה כוונתם לדבר על אסטרונומיה. אלא זה היה משלים שהשתמשו בהם החכמים כדי לדבר על עולמות עליונים. אבל על מנת לדבר על העולמות העליונים, הם השתמשו במשלים מדעיים. מדעיים לפי תיאוריות מדעיות מצויות, לא משנה נכונות או לא נכונות. עכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם את הסצנה. איזה סטודנט לאסטרונומיה יוצא מפילולאוס, והוא שומע את הרבנים מדברים בבית המדרש, והוא שומע שהרבנים אומרים ביניהם, אתה יודע, גלגל קבוע, מזל חוזר. אז הוא אומר, סליחה שאני מתערב, רבותיי הרבניקוס, אבל רציתי להגיד לכם שהמדע התפתח, ועכשיו אנחנו הגענו למסקנה ודאית שגלגל הוא זה שחוזר והמזל קבוע. מה עושים הרבנים כשהם שומעים מהערה כזאת? יגידו לו, תשמע, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך, בכלל לא על זה, אני מכלל מדברים. אומרים לו, לא, טוב, תודה רבה, אנחנו מאוד שמחים שהסברת לנו, שהבאת לנו את העדכון המדעי האחרון, ממש, יישר כוח, אנחנו מודים לך. עודו חכמי ישראל, חכמי יוון. הלך הבחור, מבסוט, מלא גאווה, הוא לימד את חכמי ישראל משהו, הם צוחקים, ממשיכים לדבר בסתרי תורה. בסדר? זאת אומרת, לא רצו לשתף אותם. אז יש, ככה רמח"ל מסביר את כל העניינים האלה. שבעצם, עכשיו, ייתכן גם שהמשל מסתדר יותר עם התיאוריה הלא נכונה. יכול להיות שהתיאוריה הלא נכונה היא יותר מתאימה כדי להסביר את הרעיון שרצו להעביר אותו. בסדר? לא, לא, זה גם אפשר, יכול להיות שזה, אמנם רב שרירא גאון אמר שזה לא ככה, רב שרירא גאון אמר שכל התרופות שיש בגמרא אסור להשתמש בהם כי זה סתם מה שחזל מצאו אצל הרופאים של זמנם ובינתיים המדע יתפתח. אבל אפשר בהחלט להגיד מה שאתה אומר, שיש פה כוונות, יש פה כוונות להעביר איזשהו רעיון. למרות שבהתחלה כן השתמשו בזה לרפואה ממש, כן. יש, יש, כן, ה... אצל הרמח"ל, הרעיון הזה שיש לנו עוד ראיה לנושא הזה. יש אחד ממפרשי המורה נבוכים, אני חושב שזה האפודי, הוא מתמודד עם איזה קושיה במורה נבוכים, כשהרמב"ם מסביר את המרכבה של יחזקאל, אז הוא מסביר שיחזקאל לקח כהנחה שגלגל קבוע ומזל חוזר, כחכמי ישראל, ולא כחכמי יוון. ואז עולה השאלה, יוצא לפי זה שאריסטו הבין יותר טוב את המרכבה מיחזקאל הנביא. כן? ככה יוצא באפודי. האפודי אומר, טוב, אפשר, יחזקאל עוד לא ידע שגלגל חוזר. אומר הרב קוק בהערה בכתב יד, אסור להגיד דברים כאלה. איך אפשר להגיד שדברי הנביא יהיו פחות מדברי הפילוסוף? אלא, אומר הרב קוק, אותו רעיון, שיחזקאל רצה לרמוז בעולמות עליונים, והמשל מתאים יותר לתיאוריה הזאת. כלומר, המשל היותר מתאים כדי להסביר את העולמות העליונים, זה אותה תיאוריה שנדחתה מבחינה מדעית. או. זאת אומרת שניסה עכשיו ממשלים אחרים. כן, זה גם אפשרי, אבל מה אתה עושה בינתיים? עוד לא הגעת לזה. זה הכוון, ברור. אגב, לא חייבת להיות התאמה אחד על אחד בין התיאוריות המדעיות של העולם התחתון לבין העולם העליון. יכולה להיות התאמה עקרונית, לא חייבת להיות בפרטים. טוב, ואולם, אז כל זה לגבי שאלתך, אם הוא ידע, כן, הוא ידע. הוא ידע. ואולם, עוד עניין אחד, חקק הבורא יתברך שמו בכוכבים האלה. והוא, שגם כן ענייני מקרי הגשמים ומשיגיהם, אחרי שהוכנו למעלה, יימשכו על ידיהם למטה, באותה הצורה שצריכים לקרות להם. דרך משל, החיים, העושר, החוכמה, הזרע וכיוצא, כל אלה עניינים מוכנים למעלה בשורשים ונעתקים למטה בענפים בצורה ראויה על ידי הכוכב, וזה במחלקות ידועות ובקיבוצים מיוחדים שהוחקו להם וסיבובים ידועים. זאת אומרת, זה לא רק שהכוכבים משמשים כצינורות, יש גם מערך של הכוכבים שמשפיע על אופן התקבלות השפע. ונתפלגו ביניהם כל המקרים הקוראים את הגשמים למיניהם, ונקשרו הגשמים כולם תחת שליטותם כפי סדריהם, להתחדש בהם כפי מה שיושפע מן המערכה, לפי הקישור שהתקשר בה כל איש ואיש. כן, אגב, יוצא לפי זה שיש השפעה של העולם האמצעי. זה מסביר הרבה דברים במדע. למשל, תורת האבולוציה הדרוויניסטית. מה כל כך הפריע למאמינים בתורתו של דרווין? שלא עצם זה שהאדם בא מן הקוף, או משהו דומה, זה מה שהפריע. כשרואים את המתנגדים של דרווין, וגם את דברי דרווין עצמו, מה שהפריע זה האקראיות. שבעצם האדם הוא תוצר מקרי של מוטציות. זה עיקר הבעיה. לא שאתה בא מן הקוף. כי אם זה לא היה תוצר מקרי, אלא בהשגחה, היית אומר, בסדר, אז ההשגחה רצתה שדרך מוטציות האדם יופיע. אבל כאן אתה אומר, בעצם יכול היה לצאת משהו אחר לגמרי מהאדם. זה מה שהפריע. אבל לפי רמח"ל אין פה שום בעיה. כי יש מה שהקדוש ברוך הוא רצה, וזה עבר דרך מקריות. זה לא, זה, כלומר, המישורים לא חייבים להתלכד זה עם זה. והנה, נשתעבדו לזה הסדר כל בני אדם גם כן. להתחדש בהם כפי מה שימשך להם מן המערכה. אמנם, כבר אפשר שתבוטל תולדת הכוכבים מכוח חזק עליון מהן, ועל יסוד זה אמרו, אין מזל לישראל. כי כוח גזירתו יתברך שמו והשפעתו גובר על הכוח המוטבע בהשפעת המערכה, ותהיה תולדה לפי ההשפעה העליונה, ולא לפי השפעת המערכה, זה דעת הרמב"ן. בסדר, אז מה שקראנו בפסקה הראשונה זה דעת המקובלים, בפסקה ג' זה דעת הרמב"ן. ואומנם, משפטי ההשפעה הזאת של הכוכבים, גם הם מוגבלים, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה, יתונאות. וקצת מדרכי הנודעים לפי סדרי המבטים, והוא מה שמשיגים הוברי השמיים. מה זה הוברי השמיים? אסטרולוגים. אכן, לא כל אמיתת סדרי המתגלת בזה, על כן לא ישיגו החוזים בכוכבים, אלא קצת מעניינים העתידים ולא בשלמות. וכל שכן שכבר יש ביטול לתולדותם, כמו שזכרנו, ועל זה אמרו חכמינו זכרונם לברכה, מאשר ולא כל אשר. כן, כלומר, מאשר יבואו, ולא את הכל הם רואים. כן. עכשיו, מי שלא מאמין באסטרולוגיה, בסדר, אין בעיה, לא חייבים להאמין באסטרולוגיה. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו עוברים בזאת אל פרק שמיני. כן, זה מה שהוא אומר, אין מזל לישראל. עכשיו, כמו שאין מזל לישראל, יש יכול להיות גם לפעמים שהאדם, גם אם הוא לא מישראל, יבטל את המזל. זאת אומרת, המזל זה מין נתון. כן? יש אדם, למשל, אין לו רגליים לרוץ. אבל הוא יכול, על ידי מאמצים, לרוץ בלי רגליים. זה קורה, אבל זה קשה. בסדר? לא, לא, זה לא קשור, כן, הוא לא מדבר בכלל על ביטול הבחירה החופשית. כן, הנתונים של הכוכבים זה לא קשור בכלל לשאלה אם האדם הוא בעל בחירה או לא. אלא אומר, השפע העליון עובר דרך הכוכבים. השפע העליון, מה קובע אותו? הבחירה של האדם, בין היתר, נכון?
אז יש עוד צינור.
כן, ודאי, יש למעלה מי הכוכבים. לפי זה כן, אין מזל לישראל. אבל אצל ישראל ההבדל הוא במזל הקולקטיבי, וזה יש הבדל. אצל אומות העולם הקולקטיבים שלהם נתונים תחת חוקיות, אפשר לומר. לא, אדם הפרטי זה משהו אחר, אדם הפרטי הוא תמיד חופשי. כלומר, הבחירה החופשית של היחיד תמיד קיימת, בין יהודי, בין גוי. למרות שיש כאלה שכתבו אחרת, אבל קשה לחלקל לדבריהם. כן. כן. בפסקה ג', פסקה ג' מתאימה לדעת הרמב"ן, אמרתי את זה. אמרתי שפסקה א' מתאימה למקובלים, ג' לרמב"ן. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים בזאת לפרק שמיני. ממה שהיא בהבחנות פרטיות בהשגחה. כמו שלמדנו גם ההבחנות פרטיות בהנהגה של שכר ועונש, דיברנו על זה בהרחבה גדולה, והרמח"ל הביא לנו בערך כ-15 קריטריונים שונים לגבי שכרו ועונשו של האדם. כך גם בהשגחה. יש הרבה הבחנות פרטיות שהן כל כך מרובות שקשה בסוף לדעת להבחין על מקרה פרטי מדוע הוא, לאיזה סוג של השגחה הוא שייך. זה לא שאי אפשר, לפעמים אפשר לדעת, אבל זה דבר נדיר. כמו שלמשל המשנה במסכת אבות אומרת, בגלל עבירות כאלה וכאלה בא לעולם כך וכך. אז זה לא אחד על אחד, אלא זה כללי. יש עוד שיקולים רבים שנכנסים שיכולים להשפיע על גורל של פרט זה או של אומה זו וכדומה. טוב, ממה שיבחן עוד בהשגחתו יתברך שמו הוא? היות כל סדרי ההשגחה ודרכיה, יושר המשפט וקו הדין, וכעניין שנאמר, שבט מישור, מישור משון ישר, שבט מלכותיך. וכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. אז זה נאמר על מלך בשר ודם, אז קל וחומר על הקדוש ברוך הוא שהוא מלך במשפט יעמיד ארץ. עכשיו יש פה שאלה, אם זה נכון, אנחנו רואים הרבה זוועות בעולם, צדיק ורע לו. איך אתה אומר זה במשפט? אם הוא צדיק, אז למה רע לו? זה לא לפי המשפט, נכון? או רשע וטוב לו. אז זה דיברנו על זה בהרחבה, כן? על מרכיבים שונים של הנקודה הזאת. כלומר, הידיעה שהכל במשפט זה עוד לא אומר שהכל צודק. כן. אבל זה רק מבוא לעניין, ובזאת סיימנו להיום. התעוררת, אה? טוב. מה? לא הבנתי. כאן להיום שלום.
רגע, שוב.
עד כאן להיום שלום.